אנחנו עמוד 41, פסקה שלישית. התחלנו אתמול פסקה שלישית. אמרנו על רבים. אין לכולם ספרים, אה? על רבים מגדולי אומת העולם סופרו סיפורים מרשימים ביותר. סיפורים שעל פי אופיים החיצוני אפשר להתרשם ולומר שמדובר באנשים משהו. מרשים מאוד. כן? באמת סיפורים שעל פי התואר החיצוני שלהם, אלו סיפורים שלא פעם אפשר לשייך לאנשים בעלי חסד, בעלי אחריות, בעלי יכולות מוסריות גבוהות, לפי התואר החיצוני של המעשה. אולם, ידוע הדבר שכאשר מתחילים לחקור את סיפור חייהם הפרטיים, נהפכת הקערה על פיה. זאת אומרת שנמצאים בינם לבין עצמם, שם מתגלה האמת הגדולה. מתגלה האמת הגדולה אודות אותם אנשים, ואז מובן גם למה כלפי חוץ הם עושים מעשים גדולים. למה כלפי חוץ הם עושים מעשים מרשמים? כדי לעשות רושם. והרושם הזה בנוי על רדיפת כבוד, על שליטה באנשים. הם עושים את המעשים הזה כדי שאנשים יתפתו לחשוב אותם למנהיגים גדולים, אנשים בעלי אכפתיות ואחריות, כבוד. אבל איפה אנחנו מזהים, כן, את האמת המרה על מצבם של האנשים אלו? ברשות היחיד. ברשות היחיד, שם אפשר לדעת המדרגה של כל אדם ואדם. מאחורי הדלת הנעולה, כן, תסתכל דרך חור המנעול, תיכנס יותר פנימה לתוך החדרים הפנימיים, ככל שתיכנס יותר פנימה למקומות היותר מוגנים ושמורים, שם תיפגש עם האדם כצורתו. ממש. איך הוא שוכב על המיטה, מה הוא עושה בחדרים האינטימיים, מה הוא עושה בחדר העבודה, כן? מה הוא עושה מול המחשב. במקומות הפנימיים שאיש לא רואה אותנו, שם מרגישים מספיק נוח כדי להתנהג כפי מה שאנו באמת. שם אדם יכול להתגלות פתאום כבטלן, כמשועמם, למרות שכלפי חוץ הוא נראה מאוד פעלתן וכולי, אבל הפעלתנות שלו היא עובדת על משהו חיצוני, אבל כשהוא נמצא לבדו בדלת אמות, אין לו סדר יום. הוא לא באמת פותח ספר כשהוא נמצא עם עצמו. עכשיו, לא להיבהל, כי אני יודע שהרבה מרגישים ככה אולי, לא תמיד זה קשור חס ושלום למה שאני אומר כרגע. אני רק אומר, כי ברור שלפעמים אנחנו גם פה יושבים, לומדים, מגיעים הביתה, לא פותחים ספר שבת שלמה. אבל אני לא מתכוון עכשיו שכל אחד יחשוב שעליו מדובר. יש לזה כמה סיבות למה זה קורה. אני רק מביא את אחת הסיבות. לפעמים, שאדם הוא מאוד פעיל בסביבה הציבורית, כן? אבל בדלת אמות הוא מתגלה כאדם בטלן, הוא יושב על הספה ובוהה. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא לא יודע מה לחשוב. הוא לא יודע להשתלב בחברה שיש סביבו, אם זו אשתו, ילדיו. פשוט יושב על הספה ובוהה כמו זומבי, או מתחיל להסתובב מפינה לפינה בסלון, נבלע בתוך איזה חדר בחוסר מס, ואני יודע מה, פותח את ה... לא יודע את מה, פותח, כן. טוב, אתה צריך לשים לב מה קורה איתנו. שם באמת מתבררת היכולת האמיתית שלנו. נקודת הרצון, נקרא הרצון האמיתי. כן? הרצון האמיתי. מי אנחנו באמת? כן? מי אנחנו באמת? בלי להיות תלויים באלף, בית, גימל. מי אנחנו באמת? אז הנה, כשאנחנו נכנסים לחדרי חדרים של אותם גדולים, גדולי אומת העולם, אולם ידוע הדבר שכאשר מתחילים לחקור את סיפור חייהם הפרטיים, נהפכת הקערה על פי כל משתנה. אותם מצביעים דגולים, מנהיגי אומות העולם, או אומנים מהוללים, מהוללים, מתגלים, הוא קצת מגזים, קצת, לא צריך, בסדר, כחיות טרף. לא, חיות טרף, לא צריך להגזים. חיות טרף. לא, להגיד זה בצורה שונה, חיות טרף, לא יודע, לא צריך להגזים. נכון שתופעה קיימת, אבל מצביעים דגולים, כן. אבל אומנים, דברים כאלה, לא חיות טרף. במסגרת החיים הפרטיים שלהם, לא חיות טרף. בסדר, הם מחליפים פה ושם קצת נשים, הם קצת חיים בחיי יוקרה ופינוק, לא חיות טרף, לא צריך להגזים, חיות טרף, חיות טרף. מצביעים כן, מצביעים, של אומות העולם בעיקר. אותם מצביעים דגולים, מנהיגי אומות או אומנים מהוללים, מתגלים כחיות טרף והיוודה סיפור חייהם האמיתי. אני אגיד יותר מזה. אם אנחנו רוצים להבין את הדברים כפשוטו, חיות טרף, לפעמים יש תופעה מאוד מעניינת. כשאדם עושה יותר מדי רושם על הסביבה, כן? עושה רושם על הסביבה כדי לראות צדיק וזה, הוא מתנהג באופן שלא מתאים לו. כי על המיתו של דבר בתוך תוכו הוא לא צדיק. אבל בשביל לקבל כבוד, כן? במיוחד בחברה שמעריכים צדיקים, כל חברה, לפי מה שמעריכים בה, כך הוא יתנהג. עכשיו, זה לא מתאים לו, כי הוא לא כזה בחיי היומיום. אבל הוא מאלץ את עצמו במשך שעות על גבי שעות להתנהג באופן שלא מתאים לו, כדי לזכות לתשועות חן חן. עכשיו, מה קורה שהוא הולך הביתה? הנפש נורית, מה שנקרא, מלשון לירות, ירי. היא נורית לכיוון השני. למה? כי הוא דחק את הרצונות האמיתיים שלו. הרי הוא לא רוצה עכשיו להיות כזה נחמד ולהיות צדיק ולשחק אותה כאילו צדיק. זה לא מתאים לו. נכון שהוא מקבל כבוד על הדבר הזה. אבל בשביל לקבל כבוד, הוא עושה פעולה שמבחינתו היא אבית. היא לא מתאימה לנפש שלו. הוא מאלץ ואונס את נפשו במשך שעות על גבי שעות להתנהג כצדיק. אחרי זה הנפש נוקמת, היא סוחבת לכיוון השני בעוצמה. ואיפה זה מתגלה? בחייו הפרטיים. נסתר מעין רואה, הוא חוזר למקום האמיתי שלו. אז לפעמים זה יכול להתגלות באמת בסגנון של חיית טרף, זה כדי להצדיק. כן? ככל שאדם אונס את עצמו יותר במהלך היום לעשות דברים שלא מתאימים לו, אני לא מדבר על אנשים שמשתדלים להיות צדיקים וזה רצונם באמת, למרות שזה לא המדרגה שלהם. זה ממש לא המדרגה, כן? אבל הם באמת רוצים. בסדר, זה משהו אחר. בסך הכל תואם את המהלך הפנימי של הרצון. אז שם אין סכנה שיהיה איזשהו שינוי קיצוני מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד. שינוי קיצוני. שינוי יהיה, אבל לא שינוי קיצוני. אבל אלו שכל המלאם זה רק להסוות את המזימה שלהם ואת רוע ליבם, כמו עשיו שפושט צלפיו, אז מצד אחד הוא פושט צלפיו, מצד שני, כן, חמש עבירות עשה באותו היום, הרג את הנפש, בעל נערה מאורסה, כך הוא עם חז"ל, ויבוא עשיו עייף מן השדה, כן, עייף מעבירות שבידו, עייפות נפשית. אז איך זה מסתדר, אדם ששואל שאלה איך לאסר את התבן, איך מסתדר עם זה שהוא הורג את הנפש? זה מסתדר נהדר. זה מסתדר נהדר. כי מי שמייצר מצג שווא של צדקות במשך ימים, שעות וימים, אין פלא שאחרי זה הורג את הנפש. אין פלא שנפשו, כן, חייתית, המידות המקולקלות שלו, אחרי זה מבקשות פיצוי וסיפוק על הרעבה והסיגוף שהוא עשה להם במשך שעות ארוכות. אין פלא. אתה צריך להיזהר. אומר רב קוק באורות הקודש שאדם צריך להיזהר, שם דובר עלינו. דיברנו, אלו אומות העולם, אלו חבר'ה אלו, כן, שבאמת אין להם באמת רצון אמיתי להשתפר, כן, אין להם רצון אמיתי להשתפר, באמת המצב הנפשי שלהם, כן, המצב הנפשי שלהם הוא מצב נמוך וירוד מאוד, ויש פער עצום בין רשות היחיד ורשות הרבים. עכשיו, מה נגיד אנחנו? אנחנו רוצים להשתפר. אנחנו באמת רוצים להשתפר. אנחנו, יש לנו קינת סופרים וצדיקים, אנחנו מסתכלים על אנשים טובים, אנחנו באמת רוצים להיות, לדמות או ללכת, בואו נשתפר בקיצור. אבל מה נגיד אנחנו? עכשיו אני יושב מולכם, די פעם אני אביא דוגמה עם עצמי, כי אני פשוט עושה איזה חשבון נפש לעצמי, תוך כדי המילים. אני רגיל לזה, אני אומר על עצמי. כל אחד יעשה על עצמו את העניין הזה. אני יושב כאן בוקר ועד ערב. אין, עד שש בערב. אני עושה מה שאני עושה. הפעולות שאני עושה הן פעולות שיש בהן התעסקות עם, 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 עם החברה, עם הציבור, עם פרטים בציבור, כל פעם מישהו אחר. זו פעולה שכדי לעמוד בה היא דורשת כוחות נפש. אני בכוונה אומר כוחות נפש, ואני לא אומר מידות נפש, כי אני מתייחס יותר לכוחות. כן? אני משתדל שהכוחות האלו, הם יבואו לידי ביטוי על גבי מידות. אבל אם שואלים אותי מה יותר דומיננטי, זה הכוח ולא המידה. כי כן, לא שם. זאת אומרת, האכפתיות הזאת, כן, זה דבר שאני מאוד רוצה אותו, לכן אני עושה אותו גם. אבל זה לוקח זמן עד שהכוח נהפך למידה. אתם מבינים את ההבדל? זה כוח של נתינה. אבל מידת הנתינה היא מתפתחת עם השנים. זאת אומרת, כאשר בכוח הנתינה הזאת נעשה כמה וכמה שנים, לאט לאט התפתח המידה. אבל זה בתנאי. זאת אומרת, יש פה כוחות, כן? עם איזשהו מהלך של מידות שמתפתחות, וזה יכול להיות במהלך שנים, עד שתתפתח המידה ותגיע בחוק הכלים השלובים לגובה של הכוח. השקעתי ככה כוח בהתייחסות לתלמיד, מידת החסד, שהיא צריכה לתמוך את הפעולה הזו, היא נמצאת פה. יש פער בין הכוח לבין המידה. אני לא מתבייש להגיד את זה, אגב. לא מתבייש. אגב, זה מנת חלקו שכמעט כל אחד שעוסק בדברים האלו. הכוח הוא קודם למידה. אבל הכוח הזה הוא מופיע בגלל שאדם רוצה להגיע למידה מסוימת. באמת, יש פער. עכשיו, תארו לעצמכם, עכשיו אני מדבר עלינו. זה חשוב מאוד להבין את כל מי שיושב בית המדרש ורוצה ללכת בדרך טובים. ברגע שהפער בין הכוח למידה הוא גבוה מדי, נגיד אם הכוח שלי היה פה, אם הייתי נשאר פה בבית המדרש למשל עד 11 בלילה, תארו לעצמכם. הייתי נשאר פה עד 11 בלילה ונושא ונותן עם תלמידים. לא הייתי מסיים בשש, הייתי נשאר עד 11 בלילה, בסדר? עוד 7 תלמידים היו באים ושואלים אותי, כן? או מוציאים את כל הקיצ'קי החוצה והייתי צריך לדבר איתם על הבעיות שלהם. עד 11 בלילה. יפה, זה כוח מאוד מרשים. אגב, יש כאלה שעושים את זה. יש רבנים שעושים את זה, אנשי צוות שעושים את זה. יבוסם להם, שיהיו בריאים. כל אחד יעשה לו את החשבון שלו. אני יודע שאם הייתי עושה את זה עד 11 בלילה, הפער בין הכוח למידה היה כל כך גדול, שיכול לחול שבר, חוסר איזון נפשי חמור, יכול להביא לאחל מעייפות נפשית, דרך כל מיני תופעות אחרות, כן, וכן הלאה. כל מיני תופעות אחרות, מה שנקרא שמן מכבה את האש, שמרוב שאדם מתאמץ, בסופו של דבר המאמץ הזה, הוא בסופו של דבר מכבה את האש, ויכול לגרום לכל מיני בעיות של תשישות מוחית, כל מיני, אפילו בעיות נפשיות. אדם צריך להכיר את הכוחות שלו. אומר רב קוק באורות הקודש, כן? אומר באורות הקודש, אסור לו לאדם ללכת במידות חסידות גדולות מדי. אם אני הייתי מבחינת הכוח פה, במידת החסד, אם מידת החסד שהייתה פה, אין לי שום בעיה עד 11 בלילה. אין לי שום בעיה. אני יכול גם עד 1 בלילה עם החסד שלי שם. אבל אם החסד הוא פה, והכוח הוא פה, כן? מה שמתעורר בתוך עשייה כזו, אומר רב, מה שמתעורר בתוך עשייה כזו זה יצר רע. זה מעניין. יצר רע הוא מתעורר בדיוק במקום של הפערים הלא מטווחים. כל פער שהוא לא מטווח, כן? הפער הזה עד 6 בערב הוא מטווח. הוא מטווח על ידי המידה שמתפתחת. יש כוח עד 6, המידה היא פה, אבל יש תיווך, יש משחק בין הכוח והמידה. יש משחק בין הכוח והמידה. שאני דורש מהמידה, כן? אני דורש מהמידה שנמצאת פה. להתאמץ עד 6, היא עולה. היא עולה, כן? יש משחק, כן? הכוח משפיע על המידה, המידה משפיעה על הכוח. יש משחק. אבל ברגע שאתה סוטה מהפער הראוי, שם נכנס יצר. ומתחיל לייצר תופעות מאוד מסוכנות, מורכבות ומגוונות מאוד. בלי להיכנס כרגע לפירוט הנושא, כן? אבל זה ההבדלה שרציתי לעשות בין אותם אנשים, כן? גדולי אומות העולם, שאצלם בכלל המעשים הטובים לא משקפים שום שאיפה של השתפרות, ממש לא, יש שם אינטרסים בלי סוף. לא על זה מדובר בכלל. אצל אנשים כאלו, האינוס הנפשי שמתחולל בתוכם בשעה שהם כביכול עושים מעשים טובים, גורם להם אחרי זה ברשות היחיד לעשות מעשים נפשעים. ולפעמים לא רק ברשות היחיד, לפעמים עושים את המעשים הנפשעים האלו גם בגדר מצד תפקידם. מצד תפקידם, מצד הסמכויות שלהם, מוצאים להורג אלפים, זורקים אותם ממקומות, קוברים אותם, לא יודעים עליהם שום דבר, כל מתנגדי השלטון. זה מופיע בפראות איומה גם בתוקף הסמכות שלהם כמנהיגים. כמובן, מי שאף אחד ידע, לא יודעים. פשוט יום אחד הוא נעלם. איך הוא נעלם? מה נעלם? לא יודע, לא יודע. אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. אז ברוך השם, זה ההבדל. אבל גם אצלנו צריך זהירות שעליה התרענו כרגע. כן, דניאל, הגיעה שעתך הגדולה. כן. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך, עולם שהכל נורא. כן. בבקשה.
אז כשמידה הזאת, כשמידה שאנחנו שופים אליה היא נמוכה יותר
מהכוח. מהכוח שאני מפעיל כדי להתקדם, כן.
אז מה הבעיה פה? אני מבין אם המידה יותר מדי גבוהה בשביל כוח שלנו, אם הם מעבר, אז אנחנו מתרשים, אבל אם הם מתחת?
אני מפעיל כוח שאין לי בעצם תמיכה. כן? זה כמו שאני מפעיל על הגוף כוח. אני בא להרים משהו כבד. מבחינת הרצון אני רוצה להרים, אבל אין לי יכולת. אתה מבין את הנקודה? יש לי רצון ואין לי יכולת. אני יכול לשבור את הגוף, נכון? אם אני ארים משקולת של 450 קילו, כן. אני אנסה להרים אותה מכאן לכאן. אתה מבין מה יקרה לי, כן? אני פשוט כמו מגדל קלף אם אני אתמוטט למטה. אבל אני רוצה. אבל הרצון הוא לא מתאים בכלל ליכולת שלי. לא למבנה הגוף, לא ליכולות הנפשיות שלי. לא שייך. אותו דבר גם פה. אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה להקשיב לתלמידים. אני רוצה לצלול לתוך הריפים האלו, כן? שנקראים נפש האדם. אני רוצה מאוד לצלול, אבל אם אתה צולל יותר מדי, ייגמר לך חמצן. זה בעיה, אתה לא מבין? עכשיו, אם היה לי כמובן את מידת החסד הראויה, הייתי יכול להתעסק עם בוקר ועד ערב, כמו הרב אלישע. הייתי יכול לנסוע לאילת בשעת בוקר מוקדמת, כן? ולהגיע למטולה בשיעור בתשע בערב, ולחזור לירושלים בשלוש בבוקר, ולתת שיעור מכון מאיר, מאחת עד ארבע, אני יודע. הרב אלישע. ועדיין, ללכת למיטה עם נדודי שינה. מה חובתי ועשנה? מה חובתי? זה הרב אלישע. בסדר גמור. הוא לא היחידי אגב, יש הרבה כאלה. יש לו יכולת, יש לו מידה, יש לו מידה. הוא נתמך מידות, יש לו כוחות ויש לו מידות. ודאי הוא גם לעצמו עושה את החשבון, ודאי עושה את החשבון, כן? מה היכולות שלו, גם נפשיות וגם פיזיות, אני מקווה. אבל זה מרשים להתחיל את היום באילת, להמשיך במטולה ולגמור בירושלים. עוד יפה. שנים לעשות את זה. זה לא לעשות איזה רושם פעם אחת ואחרי זה להתמוטט. שנים, שנים. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. כן, כשאדם לא קורא לעצמו, קורא את עצמו להתאמצות יותר גדולה, כן? כן? כמו שתיארנו פה את העניין של הכוח, שאדם לא קורא את עצמו, כן? לסדר בעניין הזה, להתאמץ קצת יותר מעבר למידה, כדי למשוך את המידה למעלה, זה קשור כבר בקלקולים כאלה ואחרים, מוסריים, של עצלות, של כל מיני דברים. דברים אחרים. אדם צריך למצוא את עצמו לפחות, כן? מתחיל ליצור את הפער בין כוח ומידה. כן? יצירת הפער הזה מעיד על מתח חיובי שבתוכו האדם מתקדם. הפער הזה בין כוח ומידה הוא מעיד על אדם שרוצה להתקדם. זה המצב שכל אחד פה מהיושבים פה נמצא בתוכו. קודם כל ליצור אותו. קודם כל ליצור, שיהיה בכלל פער. כן? שיהיה פער. אתה יודע לך שאתה רעב. בסדר? אתה רעב. ואני עכשיו שם לך פה לחם למעלה. שם לך לחם. אתה מסתכל על לחם. נסה לתפוס אותו. ואני... הלחם הזה שמונח פה לחם, זה פער. אני עכשיו מציב... אני מציב איזושהי מטרה, כן? ואני אומר למידה להתקדם למטרה, כן? אתה מבין? זה הכוח שלי. ואז אני, הפער הזה הוא יוצר את מסלול, כן? הפער הזה הוא יוצר את מסלול ההתקדמות שלי. אבל אם אין שום פער, אם אני רובץ במידה הקיימת, ואני לא מציב לפני המידה שום כיכר לחם, זה בעיה. אתה לא תתקדם לשום מקום. שום מקום. אם אתה משלים מצב שבו אתה נמצא. אתה משלים מידת החסד שלך, יש לך מידה מסוימת, אתה משלים איתה. אתה לא מציב למטרה, אלא אתה משתמש ביכולת המוסרית שלך, מקיף את עצמך במעגל, ובתוך זה אתה חי. מה שנקרא צדיק גמור. אתה צדיק אבל גמור, כן? גמרנו, הגעת למדרגה מסוימת, אתה מקיף את עצמך במעגל, וזהו. פה יושב כי היא ויתיה. פה אתה מתיישב בתוך המידה הזו. זה נקרא צדיק גמור. לא, אני רוצה להיות בעל תשובה. למרות שהגעתי למידה מסוימת, אני רוצה להציב לאתגר. מי מציב את האתגר? המאמץ הכוחני שאני מפעיל. זה שאני נמצא פה עד שש בערב. אין לי את החסד לשבת איתך. אתה צריך להבין. מצד מידת החסד, אין לי את החסד לשבת איתך וללמוד איתך אורחות צדיקים. אין לי את החסד. יש לי את הכוח. אתה מבין את הנקודה? אני מקווה שאתה לא נעלב. אבל אתה לא היחידי. יש לי את הכוח. אני מאוד רוצה להגיע לחסד. אני מאוד רוצה ללמוד איתך מכוח החסד ולא מכוח הכוח. ואני מתקדם לשם. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. זה עניין של שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נהיה שם. אבל... אז כך זה עובד, מה לעשות? אני מקווה שזה לא מחזב אתכם, אבל... כן? שזה לא יוצר איזו תחושה של מקח טעות, איזו אכזבה, איזו... כן? אבל... צריך להיות אמיתי עם עצמי, נכון? לא כל מה שאנחנו עושים, לא כל מעשים הטובים שאנחנו עושים זה מכוח מידות, אתה צריך להבין. לא מכוח מידות.
מכוח חסד?
לא.
מכוח
זה לא מכוח מידות. אם הייתי סומך על המידה שלי, אם הייתי סומך על מידת החסד המצויה, הזמינה בתוך הנפש שלי, לא הייתי עושה את מה שאני עושה פה. הייתי עושה הרבה פחות. בכוח, בכוח. זה מה שנקרא בזכות הכוח ולא בכוח הזכות. זאת אומרת, זה לא בזכות מידת החסד. מידת החסד הזמינה בנפשותינו, היא לא הייתה מביאה אותנו ליותר מעיגול כזה קטן. אבל כיוון שמעבר למידה יש את המודעות ואת הרצון, הרצון פורץ את גבולות המידה ומציב מטרה שהמידה לא נמצאת שם. זה מתחיל לדרוש מהן לעלות לשם. אלא אם כן מישהו מכיר מודל אחר, מישהו מוכן לשתף אותנו במודל אחר שהוא חווה? אולי יש פה אנשים שחיים על פי המידות שלהם, לא יודע. אני גם לא חושב שאפשר אחרת. אם תשאלו אפילו צדיקים גדולים, הם גם, הם, מה שנקרא, הם מלווים. כן? מה זה כוח? זה להלוות. בעצם אין לי את הכסף, אני מלווה. בתקווה שפס הייצור שלי ייצר מספיק סחורה כדי שאני אוכל להחזיר את הלוואה. כוח זה הלוואה. זה הלוואה. אני מלווה. אני מלווה ממקום שאני לא נמצא בו עדיין. מהרצון. אני מלווה. יש קופת הלוואות שנקראת רצון. ויש את חשבון הבנק שלי שזה המידה, זה מה שיש לי, זה מה שיש לי בפועל, זה המידה. ועכשיו אני מלווה מבנק הרצון ומנסה להגדיל את הקופה שלי, להגדיל את הקופה. להגדיל את הקופה, להגדיל את הייצור. להגדיל את הייצור של מידת החסד כדי שאני אוכל להחזיר את מה שלוויתי מהרצון. שנגיע לאיחוד בין מידה וכוח. נגיע לאותו רמה, לאותו מפלס. ואז שוב הרצון יעלה לפה, ושוב, שוב, שוב. זה מה שאמרתי מקודם. צריך להיזהר, לא להלוות יותר מדי, כי אחרת לא נוכל להחזיר. שם אפשר להתמוטט. כן. ממש ככה. אדם גדול הוא אדם שמלווה. הוא אדם שלוקח, אם זה מקופת המדינה, אם זה מכל מיני בנקים, אבל הוא לוקח את זה על בסיס של שיקול דעת, מתוך גדלות נפש אמיתית. למרות שיש לו עסק... מה? הוא לוקח את זה מהעולם הפנימי שלו, מהנשמה שלו, זה הרצון. הוא לוקח את זה מהאורות המקיפים. הוא לוקח את זה מהרצון, שזה נמצא מעל המידות. הרצון הוא מעל המידות, משם הוא לוקח את זה. והוא מחזיר, כל פרוטה הוא מחזיר. יש, מספרים הרבי נחמן, ככה מספר בשרפי קודש, הרב בנדר, זכר צדיק לברכה, לוי בנדר. אז מסופר שם על רבי נחמן. מובן שם בשרפי קודש או בשיחות הרן. לא, בשיחות הרן זה מובן. בשיחות הרן. אבל זה מופיע גם שם, זה מופיע בשתי המקומות, בקיצור. אני ראיתי את זה בשתי המקומות, כמדומני. אז הוא מביא שם בשם החסידים, חסידי, זקני חסידי ברסלב. שכל דבר שרבי נחמן, כל דבר, זה בכלל מעלה אצל הצדיקים, זה דבר ידוע, לא רק אצלו. כן? אבל סופר לרבי נחמן, שכל דבר שהוא החליט שהוא רוצה בעבודת השם, הוא לא נח ולא שקט עד שהשיג אותו. אז אתם שומעים את ההגדרה. כל דבר שהוא רוצה, הוא לא נח ולא שקט עד שהוא השיג אותו. זה אותו הדבר, זה אותו הדבר. כך עובדים. כך עובדים אנשים שרוצים להתקדם. אנשים שרוצים להתקדם, א', זה הגדרה סופית, כן? א', אנשים שרוצים להתקדם, הם פורצים את תחום המידות שלהם המצוי על ידי רצון גבוה יותר, ב', זה חשוב לא פחות מההגדרה הזאת, כי על זה כבר דיברנו הרבה, ב', וזה גם זו סכנה, ב', אצלם הרצונות שהם מפתחים תמיד פונים למידות הקיימות ודורשים מהם להתקדם. למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שיש להם רצונות, אבל הרצונות לא פונים. לאן הם לא פונים? להרמת הנפש. רצונות. קוראים לזה לו הייתי רוטשילד. קוראים לזה מתברך בלבבו. כך הוא מביא בהכשרת אברכים, האדמו"ר מפסיצנה. יש אדם שהוא מתברך בלבבו. מה זה מתברך בלבבו? יש לו רצונות, אבל הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, הרצון לא פונה אל היסוד המידותי. יהיה קטן אשר יהיה, אבל יש שם איזה חומר גלם. הרצון לא מזריע אותו. כן? רצון שלא מזריע מידה. יש רצונות שהם לא פונים אל עולם הנפש ומשתמשים בחומרי הגלם כדי להעלות את הנפש למקום של הרצון. שתי הדברים הם בעייתיים. חומר גלם שלא מבקש מהרצון או לא נפתח לרצון, ורצון שלא נפתח אל המידות. שתי המצבים הם לא טובים, שתי המצבים הם מצבים שכיחים בחיי אדם, וצריך לדעת הבעייתיות שבהם. אי אפשר לזה ולא זה. כן. אתה צריך להרגיש, אם אנחנו רוצים לדעת, האם אנחנו באמת יכולים להחזיר את ההלוואה, או להשתמש בהלוואה כדי להרחיב את היצור של המידה, אנחנו צריכים להרגיש מה זה עושה לנו בתוך הנפש. נתת לכם דוגמה, לא התביישתי, נתת לכם דוגמה עליי. הייתה תקופה, אני עונה לך לשאלה, הייתה תקופה שהייתי נשאר פה, לפעמים עד 10 בלילה. זה הפך אותי מאוד עצבני. אני נפלתי במידות, למרות שעשיתי פה מעשים נדרים. נתתי פה שיעור בית המדרש בשעה 8, כן, עד השיעור הייתי לומד עם תלמידים, אחרי השיעור עוד איזה תלמיד או שניים בית המדרש, לאוטו, מתעכב ליד האוטו איזה רבע שעה, עונה. הייתי מאוד עצבני. הייתי מאוד תשוש, זה גם גרם לי בעיות בשינה. מרוב התשישות הנפשית לא יכולתי להיכנס למצב של מנוחה. לא יכולתי לצנן את הקור הפנימי. צריך לדעת לצנן את הקור. צריך להיכנס למצב של שינה מתוך רגיעה. אמרתי לאחד הרבנים וביקש ממני לעשות איזה משהו אתמול. דבר של מה בכך, דבר רק לתאם איזה תאום קטן בין תלמיד לרב. אבל אמרתי אני אעשה זה עוד מעט, אבל בין רגע הבקשה לבין הקיום נכנס לי תלמיד. התלמיד פתח בפניי את הלב ככה, ואני נשאבתי פנימה. שכחתי בכלל לתאם. צלצל אותו רב צלצל, אמר לי, נו, סגרת את העניין עם התלמיד והרב? אמרתי לו, אוי, שכחתי. אני פשוט הייתי לגמרי לגמרי שאוב לתוך התלמיד. אתה חושב שזה פשוט להרגיע את הנפש אחרי כל המפגשים האלו? לא פשוט. אני באמת, אני נכנס לתוך תלמיד, אני חי בתוכו. אני לוקח אותו איתי הביתה. אין אצלנו להוריד את, את החלוק, כן? איזה נעבור החלוק? זה הולך איתי. כי זה עבודת נפש, זה עבודת חיים. הייתי חוזר בעשר בלילה, הייתי מאוד מתוח מבחינה פנימית, מאוד לא רגוע, מאוד תשוש, גם פיזית וגם נפשית. אמרתי לרב, הרב, אני לא יכול להמשיך. מדוע? אין לי כוח. אמר לי הרב, אני רואה שאתה לא יודע מאיפה מקבלים כוח. מאיפה מקבלים כוח הרב? מכלל ישראל. אני עוד לא שם. אני עוד לא שם. הרב כבר שם. אני עוד לא שם. מכלל ישראל מקבלים. כן, נכון. אני לדוד המלך שמתנמנם כסוס עד חצות ומתעורר ואומר שירות ותשבחות ולמד תורה. אני לא שם, עם כל הכבוד. אני עוד לא שם. אני עוד לא מקבל כוחות מכלל ישראל. מידת החסד שלי היא עדיין לא שומרה נפשי כי חסיד אני. לא שם. אמרתי לכם איפה היא נמצאת. ברגע שאתה לוקח הלוואה מהרצון ואתה דורש מהמידות שלך לציית לרצון הזה, ואתה רואה שמשהו מתפוקק, כן? אתה מרגיש עייפות לא בריאה. אתה מרגיש שיבוש של מידת הסבלנות. אתה מגיע הביתה, אתה פוגש את אשתך, במקום להעיר לפנים, אני הולך לישון, הולך לישון, הולך לישון. רגע, אולי תשתה משהו, אולי בוא נדבר משהו, יש לי סיפור סבירה. לא, לא, אני נורא עייף, נורא עייף, עייף, עייף. מה הועיל אוכח חיים מתקנתה? זה חומרה שמביאה לידי כולה. יצא שכרך בהפסדך. יש הרבה דרכים לבדוק את זה. בדיקה פיזית, בדיקה נפשית, בדיקה רוחנית, זה גם בדיקה, לא נוכל לפרט אותה כרגע, כן? שלוש בדיקות, בדיקה נפשית, בדיקה פיזית, בדיקה רוחנית. בוא ותראה מה הפער הזה גורם לך, איזה סוג של התנצחות פני איזה קושי, איזה תמורות חלות בנפש שלך, חוסר סבלנות, עצבנות, כן? וכן הלאה וכן הלאה. יש אנשים שאצלם זה דווקא יתבטא בגאווה, מכיוון שהם משפיעים הרבה, אז בסוף היום הוא יוצא זכוח, זה מה שקרה. לבנו של רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מבית המדרש אחרי תקופה ארוכה מאוד של לימוד, ודעתו הייתה זכה עליו. הוא נסע על החמור על שפת הנחל וראה אדם מכוער ואמר לו, כמה אתה מכוער! דבר נורא. מרוב שאתה זה, אתה מתחיל להסתכל על אנשים שהולכים ברחוב, כן, כאל יתושים, כאל נמלים. אני למדתי תורה, אני... זה גם בעיה שיכולה להיות. אם ההלוואה הזו גורמת לך הרגשות של גאווה, והתנסות על אחרים, זה גם לא סימן טוב. כל מיני תמורות יש לזה. הרבה בדיקות. אנחנו נעצור כאן, בארבע בעזרת השם שלך.